לאי בודד.
כאן 88.
100 פרנסיס פורד קופולה הכי מתרגש. מ-122 מכונות תסיסה כסופות ומבריקות שעלו לו $250,000. מכונות האלה מאפשרות לו להפריד בין הבציר של הררי הענבים הרבים שגדלים ב-250 הדונמים הפרטיים שלו. הרעיון להציב 122 מכונות תסיסה שונות בא אליו בחלום, בדומה לרבים מצילומי הסצנות בסרטיו והדרך שבה הוא עבד עם שחקנים משלושת סרטי הסנדק ועד לסרט אפוקליפסה עכשיו וסרטים רבים אחרים. מכונות התסיסה האלה משפרות מן הסתם את איכות היין שהוא מייצר מהענבים והן מאפשרות למומחים שלו לדגום את התפוקה מכל הרמה בנפרד. יש מאפיינים עדינים שונים לכל הרמה. זה עושה את כל ההבדל וזה עדיף על לערבב את כל הענבים יחד. כל מכונה נראית כמו מודול של חללית כסופה ומבריקה שנחתה על הירח. קופולה יצא מנקודת הנחה שהוא יוכל להימנע מלפגוע בנוף הציורי של שדרות הגפנים שלו אם הוא יטמין אותם במערות תת-קרקעיות שחפר. שם הוא מאכלס כמובן גם חביות עץ שבהן היין תוסס. בקיצור, צרות טובות של עשירים. ג'ורג' לוקאס הוא בימאי קולנוע, מפיק, תסריטאי ויזם אמריקאי. הוא ידוע בעיקר בזכות יצירת הסדרות המצליחות, מלחמת הכוכבים ואינדיאנה ג'ונס. הוא אחד הסלבריטאים העשירים בעולם, והוא התחייב לתת מחצית מהונו לצדקה, כחלק ממיזם שנקרא The Giving Pledge, בראשות ביל גייטס ווורן באפט. מיזם שנועד לשכנע את האנשים העשירים ביותר באמריקה לתרום מהונם הפרטי לארגוני צדקה. שני אלה, פרנסיס פורד קופולה וג'ורג' לוקאס, חברו יחד ויצרו את הסרט American Graffiti, שראה אור ב-1973. הסרט הוא סרט מתבגרים, שמתרחש אי שם באמריקה ב-1962. ולשם אנחנו מפליגים 41 שירים בפס הקול של הסרט הזה, כולם מהימים ההם. אנחנו לא נשמיע את כולם כמובן, נסתפק במיטב. אני מנחם גרנית, ואני מאחל לכולנו הפלגה נעימה.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad flags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4,
הסרט American Graffiti מתרחש כאמור ב-1962, זה אומר שכל השירים בפס הקול של הסרט נלקחו מאותה תקופה, סוף שנות ה-50, תחילת ה-60. Cruising היא פעילות חברתית שעיקרה נהיגה במכונית. Cruising באמריקה היה ביטוי לחופש, לעובדה של הנהג או לנהגת יש רישיון נהיגה. Cruising נבדל מנהיגה רגילה באופי החברתי של הפעולה. והוא משמש בילוי או עיסוק לשעות הפנאי, בעיקר בקרב הדור הצעיר, בני העשרה שיש להם רישיון נהיגה ולהורים שלהם או להם עצמם יש רכב. מסלול הנסיעה בקרוזינג הוא אקראי, והוא נבחר באופן אימפולסיבי. לרוב הנסיעה היא חסרת מטרה, ובמקרים רבים המסלול הוא מסלול פופולרי. לילות הקרוזינג הם ערבים שבהם המכוניות המשתתפות נוסעות לאט, נסיעה שמאפשרת לנהג או לנוסע להחליף רפליקות עם נהגים או נוסעים הנוסעים ליד או במקביל. קרוזינג יכול להיות מפגש של חובבי רכב במיקום קבוע מראש, מאורגן בכל מיני דרכים. כיום זה נסגר בעיקר דרך האינטרנט, אבל בשנים עברו זה היה נסגר מפה לאוזן או פשוט במנהג קרוזינג קבוע. וזה מה שקורה בערב קיץ אחד בסרט American Graffiti.
As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young.
wishing you were here by me to end this misery. And I wonder,
הסרט מתרחש במודסטו, קליפורניה, בשנת 1962. הוא סוג של סרט אנתרופולוגי על תרבויות הקרוזינג והרוקנרול של תחילת הדרך, שהיו פופולריות בקרב קבוצות הגיל של ג'ורג' לוקאס באותה תקופה. ועניינים פשוטות, ג'ורג' לוקאס היה בן 18 בשנת 1962, והוא מתאר בסרט סדרה של אפיזודות. את סיפורה של קבוצת בני נוער, כנראה גם את סיפורו שלו, והרפתקאות של החבורה במהלך לילה אחד. המפיק, פרנסיס פורד קופולה, אתגר את ג'ורג' לוקאס לכתוב תסריט שיפנה לקהל אמריקאי רחב ביותר. לוקאס קנה את ההצעה, אימץ את הרעיון וגייס את החוויות שלו עצמו מגיל העשרה. הרגשתי חובה לתעד את החוויה ואת האופן שבו בני הדור שלי נהגו להכיר בנות, בדרך של קרוזינג של אותם ימים. ג'ורג' לוקאס גם גייס לטובת הרעיון את שדרן הרדיו האמריקאי המיתולוגי המכונה וולפמן ג'אק, והשדרן עצמו נטל חלק פעיל בסרט, כלומר, הוא שיחק את תפקיד עצמו. הנה וולפמן ג'אק, בקטע מתוך הסרט, מתקשר לפיצריה בעיצומו של השידור ומציג את השיר הבא.
All right, baby, here we go with another call out of the stations. Can you dig it? Answer the phone, dummy.
Pinky's Pizza.
Yeah, listen, you got any more of those secret agent spy scopes?
Hip parade on the stethoscope.
No, the secret agent spy scope, man. That pulls in the moon, the stars, the planets, and the satellites, and the spacemen.
You must have the wrong number, partner.
If you want to jitter jive, bust around, Fanny Man.
Tell me what's wrong.
Baby, won't you please come home? Mother, man!
Who is this on the Wolfman telephone?
This is going Little Rock, way down the valley.
You call from Little Rock, California?
Yeah, long distance.
My. Listen, man, what kind of entertainment you got in that town?
All we got is you.
That'll be the day. The late, great Buddy Holly and the Wolfman Jack Show.
Hugs and kisses and your money to hell. You know you love me, baby. Still you tell me maybe that someday will I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day. Ever part, then I'll leave you. You say it and hold me, and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day.
שמו האמיתי של וולפמן ג'ק היה רוברט ווסטון סמית. הוא נולד בניו יורק ב-1938. את הדמות וולפמן ג'ק הוא יצר כשדרן בתחנת רדיו מקסיקנית, תחנה עם משדר רב עוצמה, 250 אלף וט. השידורים של התחנה הזאת נקלטו בכל צפון אמריקה, שזה אומר קנדה, ארצות הברית רבתי ומקסיקו. וולפמן ג'ק פיתח סגנון שידור מיוחד במינו, עם קול בס מחוספס וצרוד כמעט. הוא שידר רוק סוער ורית'ם אנד בלוז בסגנון הגשש, שבו הוא מפמפם כל מיני תעלולים מילוליים. חלק מהצלחתו הייתה האנונימיות הלילית שלו. למאזינים מחוף אל חוף באמריקה לא היה מושג איך לזהות את הפנים מאחורי הקול. הקול שאומר דברים כמו וולפמן ג'ק מנגן את התקליטים הכי טובים בשטח ואחר כך הוא אוכל אותם. הפופולריות הלאומית שלו גדלה כשהחלו לכתוב עליו בטיים מגזין, ניוזוויק ובלייף ובעיתונים מרכזיים ביבשת. בשלב מסוים הוא העביר את הפעילות שלו ללוס אנג'לס. קיצורו של סיפור, ב-1973, ג'ורג' לוקס, שגדל בצפון קליפורניה כמעריץ שהזין לתוכנית של וולפמן ג'ק, עוד כששידר בתחנה המקסיקנית, ליהק אותו לסרט אמריקן גרפיטי, וגם העניק לו מתנה אחוז קטן מהרווחים של הסרט. האחוז הקטן הזה פרנס אותו, את וולפמן ג'ק, לשארית ימיו. הוא מת ב-1995 מהתקף לב בביתו, לאחר ששידר את תוכנית הרדיו האחרונה שלו מהארד רוק קפה בוושינגטון. הוא היה בן 57.
It's for only you.
Only destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make all this change in me.
Give me a chance. Dom, dom,
dom, loving darling, dom, come and go with me.
Dom, 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 dom,
baby, I'm the sea. Dom, dom, darling, dom, so come go with me.
Dom, 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 dom,
come on, go with me.
Dom, dom, dom,
come on, go with me.
Dom, dom,
dom,
come on.
התסריט הראשון לסרט היה מאכזב. ג'ורג' לוקס פיטר את כותבי התסריט והחל לכתוב בעצמו. הוא השלים טיוטה ראשונה תוך 3 שבועות. והסתמך על האוסף הגדול שלו, של תקליטים ותקליטונים ישנים, אתם יודעים, כאלה שמסתובבים על הפטיפון במהירות של 45 סיבובים לדקה, הוא כתב כל סצנה מתוך מחשבה על שיר מסוים כרקע מוזיקלי. חברת הסרטים שלו, United Artists, לא התלהבה לשון המעטה מהסכום שהיא הייתה אמורה לשלם, כי זכויות שימוש ב-75 שירים שג'ורג' לוקס רצה. הם החליטו לדחות את התסריט ולא להשקיע בסרט. בעיניהם התסריט היה ניסיוני מדי, מונטאז' מוזיקלי בלי דמויות. כך הם אמרו. United Artists אגב, אמרו לא, תאמינו או לא, גם לתסריט של מלחמת הכוכבים, Star Wars, אחד מהמיזמים המצליחים ביותר בקולנוע בכל הזמנים. לך תבין ולך תסמוך על חברות הפקה. בגלל הסירוב הזה, ג'ורג' לוקס גנז, בשלב הזה, את התוכנית שלו לגבי סטאר וורס, והחליט להתמקד באמריקן גרפיטי.
Ooh, you come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls, oh what a girl, eyes that twinkle and shine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're my baby, you're my pet, we fell in love on the night we met. You touching my hand, my heart went pop, and ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms, now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, well, you're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Well, you're 16, you're beautiful, and you're mine.
I took my troubles down to Madame Ruth. You know that gypsy with the gold cap tooth. She's got a pad on 34th and Vine, selling little bottles of love potion number 9. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is love potion number 9. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like India ink. I held my nose, I closed my eyes,
I took a drink.
I didn't know it was a day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed a cop at 34th and Vine, he broke my little bottle of love potion number 9. Close my eyes,
I took a drink.
I didn't know it was a day or night. I started kissing everything in sight. I had so much fun that I'm going back again. I wonder what happened with love potion number 10. Love potion number 9. Love potion number 9.
ג'ורג' לוקאס חיזר על פתחי חברות הסרטים, ובסוף קיבל אור ירוק מ-Universal Pictures. הם אמנם הסכימו, אבל לא האמינו מי יודע מה, ולכן הקציבו להפקה $600,000 בלבד. אחר כך הם הוסיפו עוד $175,000 לאחר שפרנסיס פורד קופולה הצטרף כמפיק. זה אפשר לאולפן לפרסם את American Graffiti כהפקה של האיש שנתן לנו את הסנדק, The Godfather. הצילומים התנהלו כמעט ללא התערבות של ההפקה, מכיוון שאמריקן גרפיטי היה סרט דל תקציב, ולא היו להם ציפיות להצלחה מסחרית, אבל הם התנגדו לשם הסרט. אף אחד שם לא ידע מה פירוש אמריקן גרפיטי. ג'ורג' לוקאס היה נבוך, כאשר כמה מנהלים הניחו שהוא עושה סרט איטלקי על רגליים, גרפיטי. החברה הגישה רשימה ארוכה של למעלה מ-60 שמות אלטרנטיביים, כמו למשל, Another Slow Night in Modesto, או קופולה's Rock Around the Block. קופולה התעקש, וכך נשמר השם American Graffiti.
now come on a safari with me.
למעלה מ-100 שחקנים לא ידועים עברו אודישן עבור התפקיד הראשי בסרט. בסוף נבחר ריצ'רד דרייפוס. הריסון פורד, שהתפרנס באותם ימים מעבודות נגרות, לוהק לאחד התפקידים. הוא הסכים לקחת את התפקיד בתנאי שיעלו את שכרו מ-485 דולר ל-500 דולר לשבוע. ובתנאי שהוא לא יצטרך להסתפר. על פי התסריט, הוא אמור היה להיות בעל תספורת קצוצה. בסופו של דבר, הושגה פשרה והריסון פורד חבש כובע סטטסון כדי לחסות את שערו. בעיות לא חסרו במהלך הצילומים. השחקן פול למט הושפז בבית חולים לאחר שהגיב תגובה אלרגית קשה לאגוזים. פול למט, הריסון פורד ובו הופקינס היו שיכורים ברוב הלילות, ובשחרונם כי רב הם ערכו תחרויות טיפוס כדי להגיע לראש השלט של המלון בו הם שוכנו, ההולידי אין. שחקן אחד הצית את החדר במוטל של ג'ורג' לוקאס. לילה אחד, פול למט זרק את ריצ'רד דרייפוס לבריכת השחייה, ראשו נחבט, יום לפני שהוא היה אמור לצלם צילומי תקריב לסרט. בנוסף, שני צלמים כמעט נהרגו כאשר צילמו את סצנת המרוץ הדרמטית בסרט. בשל התקציב הנמוך, ג'ורג' לוקאס לא הצליח לשלם לכל חברי הצוות, והוא הציע לרבים מהם לתת להם קרדיט על המסך בסוף הסרט. במקום תשלום, הם הסכימו. על פי המקובל עד לאותם ימים, רק ראשי המחלקות קיבלו קרדיט בסוף הסרט. מאז, מתן קרדיט על המסך בתום הסרט לכל כך הרבה חברי צוות הפך למסורת. וזו הסיבה, חבריי וחברותיי, שקרדיט, הסיום בסוף הסרט, בסוף כל סרט, נמשך כל כך הרבה זמן. ובהערה אישית אני חייב להוסיף, כשאני הולך לקולנוע, כשהסרט מסתיים, אני מחכה בסבלנות עד סוף רשימת הקרדיטים, מנסה לקלוט כמה שיותר שמות. זו מעין הצדעה אישית שלי לכל מי שתרם והיה שותף ליצירה. בדרך כלל אני נשאר אחרון בעולם. על פי רוב כל הצופים כאיש אחד קמים והולכים כשהסרט נגמר.
Darling, I need you to call my own and never do wrong, to hold in mind your little hand. I'll know too soon that all is so grand. Please hold my hand.
Hey, get up. tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be, but I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. Still around. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. Like a crown, pretending that you're still around.
בחירת המוזיקה לסרט הייתה כמובן משמעותית ביותר. הסיטואציות בסרט תוסרטו כך שהדמויות עצמן יכולות לשמוע את השירים במהלך הסצנה שלהם. ולכן השירים הופכים לחלק בלתי נפרד מהפעולה. עם זאת, ג'ורג' לוקאס היה צריך להיות מציאותי לגבי המורכבות של האישורים עבור זכויות היוצרים לשירים שהוא רצה להשתמש בהם. חברת הסרטים, המפיקה, הציעה בכלל לזכור נגנים, להקות קאברים, שיבצעו גרסאות שלהם לשירים. בסופו של דבר, עניין תשלום הזכויות סודר, ההפקה הציעה תשלום אחיד עבור כל אחד מהשירים שנבחר לסרט. כולם הסכימו? חוץ מחברת התקליטים RCA שייצגה את אלוויס פרסלי. המשמעות היא, כמובן שאלוויס פרסלי, אחד מגיבורי התקופה, מלך הרוק אנד רול, נעדר באופן בולט מהסרט. עלות תשלום הזכויות לשירים הייתה כ-$90,000, וכתוצאה מכך לא נשאר כסף למוזיקת רקע לסצנות אחרות. ג'ורג' לוקאס השתמש במקום מוזיקה באפקטים קוליים כדי ליצור את הדרמה, כך הוא הסביר מאוחר יותר. הנה השיר שההצלחה הגדולה ביותר שלו הייתה בביצוע של אלוויס פרסלי. בפסקול הסרט American Graffiti השתמשו בגרסה אחרת של האוריולס.
You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. I am happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where all good people go to pray. I prayed the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I searched and I searched, but I couldn't find no way to find peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search and you'll search, but you'll never find no way on earth to find peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find a way.
חברת ההפקה יוניברסל לא האמינה בסרט שהיא הפיקה. היו מחשבות להפיץ אותו כסרט טלוויזיה בכלל, במקום לקולנוע. הסרט ישב על המדף 6 חודשים לפני שהאופן החליט לבסוף להפיץ אותו בבתי הקולנוע. להפתעתם הרבה, הוא זכה להצלחה אדירה בקופות. המפיק פרנסיס פורד קופולה התחרט על כך שלא מימן את הסרט הזה בעצמו. לדברי ג'ורג' לוקאס הבימאי, הוא היה מרוויח $30 מיליון אם אכן היה עושה כך. זה אומר $175 מיליון במושגים של היום. הוא עדיין לא התגבר על כך, והוא עדיין בועט בעצמו, כך לוקאס על חברו קופולה. בשנות ה-90, אמריקן גרפיטי הרוויח יותר מ-396 מיליון דולר. בקיצור, הרי לפניכם הוכחה נוספת שאף אחד לא יודע טוב יותר מהיוצרים עצמם מה יצליח ומה ייכשל. והכסף מניע את העולם ההוליוודי הזה, ולא שום דבר אחר. כאן אלבום להיבודד עם מפסקול הסרט American Graffiti. זהו הסרט הראשון בהיסטוריה של תעשיית הקולנוע, שהיה מועמד לפרס אוסקר לסרט הטוב ביותר, ולבסוף לא זכה באף פרס בטקס האוסקר. מה זה אומר? תשפטו בעצמכם. אני מנחם גרנית, מאחל לכם כל טוב. ניפגש בתוכנית הבאה.
My, my. Got green onions hanging all over the studio, precious thing. Okay.